שלום לכולם ושבוע טוב, אנחנו בפרשת ויחי, שזו הפרשה האחרונה של ספר בראשית. מה שזה אומר, שיש לנו כאן סיכום של כל ספר בראשית, ומי שלא היה בהתחלה, או מי ששכח להזכיר, אנחנו לומדים שבחודש תשרי כל אדם מקבל הזדמנות להתחיל מחדש. מה זה אומר להתחיל מחדש? זה דבר עצום, זאת אומרת, להתחדש. להשתנות, לעשות קפיצה, לוותר על כל מיני דברים, להשאיר מאחורה כללות, לאמץ ברכות. אז מה שאומר, ואמרנו את זה, אחרי שעבר חודש תשרי, אם אתה בן אדם חדש, אתה צריך ללמוד מחדש את החוקים. ואם אתה לא בן אדם חדש, אתה בטח צריך ללמוד את החוקים, כי לא עשית כלום בשנה שעברה. אז בכל מקרה אתה צריך ללמוד את החוקים, ואתה צריך קודם כל ללמוד איך הולכים ברגל ימין. אז זה אברהם אבינו. ואיך, אבל אברהם אבינו זה לא מספיק. אי אפשר רק חסד, צריך גם גבורה, יצחק אבינו, צריך גם לדעת איך לשים גבולות. צריך לדעת גם איך להתגבר, לקחת יוזמה, סוג של משמעת עצמית וכן הלאה, זה יצחק. ולדעת איך לשחק את המשחק בין הכוחות האלה, שזה יעקב. ומה אנחנו ראינו? שלא אברהם, לא יצחק ולא יעקב, לא היו להם חיים טובים וקלים. טובים כן, אבל קלים לא. כלומר, הם היו צריכים לעבור הרבה מאוד חתחתים וניסיונות וכן הלאה כדי להגיע למי שהם הגיעו. ומה שכן, היום אנחנו לא צריכים לעבור את מה שהם עברו, כי הם עברו את זה בשבילנו. אנחנו ממשיכים מאיפה שהם השאירו את זה. עדיין, להזכיר לכל אחד מאיתנו, הרבה אנשים חושבים שברגע ש... בן אדם החליט, טוב, אני עוזב את דרכי הנלוזות. אני יותר לא אתנהג כמו שהתנהגתי. רק נתנהג בצורה רוחנית וערכית וכן הלאה, ואני מצפה שעכשיו יהיה לי טוב. וזה לא. למה זה לא? כי רק עכשיו התחלת לעבוד. מישהו שמתחיל עבודה, כבר הוא מקבל את המשכורת 13 ובונוס וכן הלאה? לא, צריך לעבוד. עד שאתה בונה את עצמך, ברגע שהתחלת לעבוד, זה לא שברגע שהתחלת לעבוד, כבר אתה מקבל את הכל. אוקיי. והנה, לכן יש לנו פרשת ויחי שמסכמת את ספר בראשית, ובעצם בפרשה הזאת יש 85 פסוקים, שזה פחות, מעט מאוד יחסית, ממוצע של פסוקים בפרשה זה 120 פסוקים. אוקיי? לעומת זה, זה הזוהר על פרשת ויחי, כרך שלם. אוקיי? מה יש כל כך הרבה לכתוב? יש פה המון דברים. יעקב אבינו הולך לעולמו, אבל השם של הפרשה זה ויחי, כמו שויהיו חיי שרה. אבל אצל יעקב זה שונה מעצם ההגדרה של הזוהר. אז קודם כל, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ומה אומר 17 בגימטריה טוב? ברגע זה אומר כבר שיעקב אבינו הגיע אל הטוב. אבל הוא היה צריך לעבור קודם כל 130 שנה. מה אומר לנו 130? 130 שנה זה אומר, אתה חייב לעבור את התהליך. האדם הראשון עשה את החטא, ואז הוא נכנס לתהליך של לתקן. בינתיים, קין והבל הוא איבד אותם, הבל נרצח, קין יצא לנדודים, וכן הלאה. איבד עד שהוא עשה את העבודה, שהוא אמר, אני יכול עכשיו להיכנס בחזרה לתוך, עברו כמה שנים, ניחוש, 130. אחרי 130 שנה נולד שט. שט, כי עליו נשתתה האנושות. אוקיי? יוכבת. יורדת למצרים, יורדים למצרים יעקב ובנה וכן הלאה, יוכבת נולדת ברגע שנכנסים למצרים. אמא שלה הייתה בהיריון, יוכבת בת לוי. בגיל 130 היא יולדת את משה. איך שהוא נולד, מה כתוב? ותר אותו כי טוב. כלומר, מתי אתה מגיע לטוב? יש איזה זמן. אני לא חושב שאנחנו צריכים לחכות שיעברו 130 שנה, אבל בן אדם צריך לעבור את התהליך, כדי להגיע ולהרגיש ולחוות, שהנה הגענו למנוחה ולנחלה. שזה עכשיו הכל טוב. בינתיים, רוב בני אדם נמצאים במצב של תהליך. שאוקיי, אז עכשיו, מה העניין של התהליך הזה? איך אנחנו... דיברנו על זה הרבה, אבל היום אני רוצה להיכנס לזה קצת יותר לעומק. פרשת ויחי בתורה מחולקת לכמה חלקים. החלק הראשון, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 ומעט שנה. זה עיקר הנושא של הפרשה שלנו. אוקיי? אבל יש עוד נושא. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר, וכאן הוא מבקש מיוסף להישבע לו, שהוא יביא אותו לקבורה במערת המכפלה. אחרי כן, פרק ממחת, פסוק א', ויהי אחר הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. ויקח את שני בניו, אמא את מנשה ואת אפרים, הוא בא ליוסף, מגיע ליעקב, ואז הסצנה המפורסמת, שהוא מגיש את אפרים ואת מנשה ליעקב לברך אותם, הוא מסכל את ידיו, ויעקב אמר, לא, לא, אבא, אתה לא רואה, זה הבחור, מה אני ראיתי? זה גדול, עדיין, אבל, ומה שחשוב פה, כי זה נושא, למה אפרים, למה מנשה, למה אפרים שהבחור לא מקבל את הברכה של יד ימין על השיד שמאל, והוא נותן להם מעמד כראובן וכשימון יהיו לי. הם הופכים להיות לשני שבטים. אין שבט יוסף, יש אפרים ומנשה. אוקיי? עכשיו יוסף, אנחנו יודעים למה 12 שבטים, כדי לתת לכל אחד מאיתנו את הכוח לשלוט על גלגל המזלות. שבט כנגד מזל. אז פעם, בחפירות של הבתי כנסת העתיקים, על הרצפה הייתה מוזאיקה של 12 מזלות. אוקיי? היום בבתי הכנסת יש 12 חלונות עם השבטים עליהם, נכון? אותו דבר, היינו אחר, מי שקורא את הזוהר של פרשת במדבר. אז מה העניין פה של 12 השבטים? נורא פשוט, למדנו זה בשנים קודמות. אתה לומד איך ליצור את החסד, אתה לומד את ליצור את הגבורה, זה אברהם ויצחק. אתה לומד איך ליצור את התפארת, קו אמצעי זה יעקב. למדת איך עובדים על ספירת יסוד, שזה יוסף הצדיק. עכשיו, אתה צריך, ואז אתה למדת איך לחבר את העולם הגשמי עם העולם הרוחני, והיגש אליו, יהודה. עכשיו, פה פרשת ויחי, סוגרים לנו, היה לנו, זה התחיל עם הלידה של כל אחד מהשבטים, אבל סוגרים אותה עניין עם הברכות שיעקב נותן לכל אחד מהשבטים. שזה בעצם, לכל אחד מאיתנו, להסתכל על הקליידוסקופ שנקרא הגורל שלי, המזל שלי, התיקון שלי, ולהיות מסוגל לראות איך זה בנוי מתיקון כזה ותיקון כזה ותיקון כזה, שהסתכלות במפה אסטרולוגית יכולה לעזור לנו להבין איפה התיקונים שלי ולמה איפה התיקונים, כי אמרנו בשבוע שעבר נכנסנו לחודש טבת, וחודש טבת זה חיסול חשבונות. לא בכל חודש טבת מכסים את כל החשבונות, אבל זה חודש של חיסול חשבונות. ואם הבן אדם לא מבין שהוא צריך פה, יש חשבונות, אז הוא נמצא במצב שהוא מאבד את חודש טבת. ואז הוא מאבד את הטוב. כי אמרנו שבטבת יש אגדה שאומרת שטבת היה וב שנפל. אם נכניס בתוך טבת וב, יש טובות, נכון? ומה אמרנו? כל העניין זה והיחי, זה הוא הגיע לטוב. הוא הגיע לטוב. למה הוו נפל? משהו עשיתי שהוו נפל. למה אני בחודש תבט? אוי, זה חודש קשה. זה חודש... זה... מי רוצה לשלם חשבונות? דרך אגב, זה לא כיף לשלם חשבונות? שאתה לא חייב יותר? זה לא הרגשה מדהימה שאתה משלם את החובות ואתה לא חייב יותר? זה טוב. לא להסתובב עם כל מיני חשבונות שתלויים לך. אז מה, חודש תבט זה חודש טוב או לא טוב? תלוי איך אתה מסתכל על זה. איך, ומה קובע איך אתה מסתכל על זה? תכף נגיע. מה קובע? איך אני מסתכל על חודש תבט? האם זה חודש שעושה לי טוב או חודש שלא עושה לי טוב? יש אנשים שלא יכולים לחכות עד שהחודש יעבור. אוקיי.
אם אני משלם חשבונות בחודש הזה,
אני מאזן
את עצמי בצד השמאלי שלי.
קו שמאל שלי. תכף נראה. יש פה... ולכן, הברכה, אבל קודם כל יש פה ברכה. כאשר יוסף מביא את הבנים שלו ליעקב, הוא מברך אותם. הברכה הזאת הופכת להיות לברכה כללית של עם ישראל. שהמסורת היא, גם אצל אשכנזים, גם אצל ספרדים, אחרי קידוש של שבת, הילדים באים לאבא, והאבא מברך אותם עם הברכה הזאת. מה הוא אומר? הוא אומר, זה פרק ממחת פסוק תת זין, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. הדגים, בהרבה תרבויות הסמל של ברכה. אין הברכה שורה, אלא בדבר שהוא סמוי מן העין. לא רק זה, הדגים, דג, שדלת גימל, שבע, שזה גם גומל דלים. וגם הדג נולד בתוך המים, הוא חי בתוך המקווה כל חייו. מה יכול להיות מקום יותר מוגן מקליפות, משליליות וכן הלאה? הדגים הם סמל של ברכה. לכן במסורת היהודית שיש סעודת מצווה חייב שיהיה דג. אני לא יכול לרשום את המזבשר, דג שיהיה לפחות. אוקיי? וזה הברכה. אותה ברכה של הדגים, אותה ברכה של שהיום היא ברכה אוניברסלית. כלומר, כל אבא שרוצה לברך את הילדים, שלא איזה ברכה לברך את הילדים, הנה יש לך את הברכה פה. אוקיי, עכשיו, יוסף כאן מקבל גם את שכם, הרי יעקב קנה את שכם, את חלקת אדמה בשכם, ויוסף קבור שם, באותה חלקת אדמה, שאבא שלו קנה מידי יושבי שכם. עכשיו, פרק ממתת פסוק א', זה הנושא האחרון, ויקרא יעקב אל בניו ויומר, כמעט אחרון, ואספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אנחנו קוראים את יתר הברכות שהוא נותן, ואז הוא נותן להם ברכות. אני לא רואה שום דבר לי על אחרית הימים. אוקיי. ובסוף יש את העניין של הפטירה של יעקב, הלוויה שלו, ומכאן חלק, הנושאים העיקריים של פטירתו של אדם, מה קורה לנשמה וכן הלאה, מה קורה אחרי הפטירה, מה קורה לגוף, כל הדברים האלה, לפני ואחרי הפטירה, בזמן, נמצא פה בספר, בזוהר פרשת ויחי. אנחנו לא ניכנס לזה, לא היום. אנחנו ניכנס לנושא החשוב, זה בעצם להבין בסוף ספר בראשית, מה הבנו מזה, מה המסר שיש לנו ליתר השנה. הנה, עכשיו מתחילה השנה, שבוע הבא, פרשת שמות, מתחיל השובבים. מה זה שובבים אם לא חשבונות? כל החשבונות שלא שילמתי ולא תיקנתי ולא עשיתי משנים שעברו, הנה מתי? חודש טבת, זה הזמן. זה הזמן, חודש טבת. עכשיו, נחזור שוב להתחלה. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. וכמו שאמרנו, יעקב מגיע שטוב לו. 130 שנה הוא נרדף, הוא סובל, קשה לו, הוא מצטער, הוא מתגבר, סוף סוף יש לו 17 שנים עם הילדים האהובים עליו, כולם, עם הנכדים והנינים, וכן הלאה וכן הלאה שהוא מספיק לראות, הבן שלו שולט במצרים, הכל בהרמוניה, סוף סוף, שקט, אוקיי? זה מה שאנחנו מחפשים, את השקט. אומר הזוהר, לא, יש פה מימד שאנחנו מחמיצים, אם אנחנו לא מבינים את השפה החבויה של התורה. ויחי יעקב בארץ מצרים, אומר הזוהר, 17 שנה, אמר רבי יוסי, ליבה חמה בנבואה במצרים, הלב של יעקב ראה בנבואה במצרים, דיון בנוי בקמה גלוון, עד אחה ועד עידנה וקץ משיכה. ליבו ראה, הוא ראה בנבואה את כל מה שהולך לקרות עם הבנים שלו, כל הגלויות עד היום ועד ביאת המשיח. אוקיי? אז למה הוא לא אומר? למה הוא לא אומר? אני בואו ואומר לכם את, ואגיד לכם את שהקראתם אחריתם, אבל לא אומר. המדרש אומר, ברגע שהוא ראה את הגלויות, הוא התעצב. מה קורה שמישהו נהיה עצוב? הוא מאבד את הנבואה. אוקיי? זה הפשט. אבל יש גם רמז ודרש וסוד. כל הסודות של התיקון והגלויות והגאולות, הכל נמצא בזוהר של פרשת ויחי. זה מוצפן בתוך הברכות לשבטים. אוקיי? זה בכלל בפרשת ויחי. ואנחנו נכנסנו לזה במקומות אחרים, ואני לא אכנס לזה שוב, וגם ניכנס לעניין של, יש הרבה אנשים שנורא, נורא, נורא רוצים לדעת מה הנבואה. כל הזמן אני מקבל אנשים שבאים אליי, שולחים לי, יש פה איזה קטע שאומר על ביאת המשיח, יש פה, האם זה אומר שזה קרוב, זה לא קרוב וכולי. ולא בחינם חזל אומרים, טיפח רוחם של מחשבי קיצים. למה? למה לא? זה נורא כיף לחשב מתי יבוא המשיח, אולי זה כבר קרוב. ומה אם תעשה חישוב ותגלה שזה עוד 500 שנה? אז מה אתה... אז לא שווה, רק עוד 500 שנה בשביל מה להתאמץ. זה חוסר הבנה מוחלטת של מה המקום שלנו והתפקיד שלנו כאן. ואנחנו, ואני אמשיך. וסעיף ב', ולא יגיע יעקב אל הנבואה של ויחי, אלא במצרים, והיא נבואה חשובה שלא יתנבאו כמותה, ולא יגיע לשום איש מבני הנביאים, אלא לו ולמשה בלבד. במשה כתוב, כי לא יראני אדם וחי, וביעקב כתוב, ויחי יעקב. ויחי פירושו נבואה יורדת מן המראה מהירה שהוא תפארת. פירוש, כי הערת החוכמה היא סוד חיים, כמו שנאמר, והחוכמה תחיה את בעליה. כלומר, פה הזוהר פותח בפנינו עולם שלם של מושגים, וצריך להבין אותם טוב. הרי כשאנחנו מדברים על הספירות העליונות, קודם כל הכל מתחיל מהכתר, אבל מה המהות של הכתר? מחשבת הבריאה להיטיב, מה זה להיטיב? לעשות טוב עם הנבראים. אז בכתר זה מחשבת הבריאה להיטיב. מה השלב הבא? שכל הטוב הזה כבר קרה. מה השלב אחרי כתר? חוכמה. כולם בחוכמה עשית. בספירת חוכמה כבר כל הטוב הזה יצא לפועל. למה? כי מבחינת בורא עולם שהוא אינסופי, הוא לא צריך כמונו. אם אני רוצה לעשות טוב למישהו, אני חושב קודם כל איך אני אעשה לו את זה. ואז אני יכול, אני אגיד, אני אחשוב, אולי אני שמעתי שנורא אוהב עוגות, עוגות שכבות של קרמים. אז אני אעשה לו קרם שוקולד, וקרם כזה, וקרם פירות יער, וכזה, 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 וקצפת, וכולי, ואז אני, הוא בא אליי ואני מביא לו את העוגה, והוא בדיוק בדיאטה. נכון? מה שנקרא, איך אומר רב השלב, אוכדאי ביזיון וקצף. למה? זה ממש מתסכל, הבן אדם. הבן אדם, אתה רוצה לעשות איתו טוב, הוא לא רוצה את מה שאתה רוצה לתת לו. קורה? בטח. בורא העולם, אבל בספירת חוכמה אין כזה דבר. כל הטוב ניתן, ואנחנו כבר מלאים עם הטוב, והכל טוב, הכל נהדר, זה ספירת חוכמה. שט, כי עליו נשתתה האנושות. אוקיי? יוכבת. יורדת למצרים, יורדים למצרים יעקב ובנה וכן הלאה, יוכבת נולדת ברגע שנכנסים למצרים. אמא שלה הייתה בהיריון, יוכבת בת לוי. בגיל 130 היא יולדת את משה. איך שהוא נולד, מה כתוב? ותר אותו כי טוב. כלומר, מתי אתה מגיע לטוב? יש איזה זמן. אני לא חושב שאנחנו צריכים לחכות שיבואו 130 שנה, אבל בן אדם צריך לעבור את התהליך. כדי להגיע ולהרגיש ולחוות שהנה הגענו למנוחה ולנחלה. שזה עכשיו הכל טוב. בינתיים, רוב בני אדם נמצאים במצב של תהליך. שאוקיי, אז עכשיו מה העניין של התהליך הזה? איך אנחנו יודע? דיברנו על זה הרבה, אבל היום אני רוצה להיכנס לזה קצת יותר לעומק. פרשת ויחי בתורה... מחולקת לכמה חלקים. החלק הראשון, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 ומעט שנה. זה עיקר הנושא של הפרשה שלנו. אוקיי? אבל יש עוד נושא. ויקרבו ימי ישראל למות, אלא שאנחנו למדנו, יש איזשהו עניין של סוג של, לא יודע אם זה בעיה בשלב הזה, אבל יש פה איזשהו פרדוקס. אם הנתינה של הבורא היא אינסופית, והוא נתן לנו אינסוף, נבראנו בצלם אלוקים, ולכן אנחנו לא יכולים לקבל את הטוב, אלא אם כן אנחנו יצרנו אותו. ולכן, אמנם ספירת חוכמה זה מצב שקיבלנו כבר את כל הטוב, אבל עד שזה לא עבר שלבים נוספים של בחינה, ב' וג' וד' וצמצום וכל התיקון שלנו כאן, זה לא ממש שלנו, זה לא ממש טוב. ואם שמתם לב, אי אפשר להכריח מישהו להיות מוצלח. אי אפשר להכריח מישהו להיות שמח. אי אפשר להכריח מישהו להיות מאושר. אי אפשר. אי אפשר להכריח מישהו. אז מה נשאר לנו? פה העולם הזה. זה בעצם הצורה שאנחנו יכולים להבין, כי להבין את הכתר העליון ואת החוכמה העליונה זה קשה. עד בלתי אפשרי. אבל, מה כן אנחנו יכולים להבין מזה? שבספירת חוכמה היה כבר את כל הטוב שבורא העולם מתכוון לתת, בספירת חוכמה כבר זה ניתן. כלומר, זה לא שאני צריך לרוץ לחפש את כל הטוב הזה, הטוב הזה כבר ניתן. אז למה אני לא חווה אותו? ופה בעצם זה כל הסיפור. אנחנו למדנו בשבועות האחרונים, כשאנחנו באים לעולם, נכון שאנחנו צריכים ללמוד לפעול בצורה של חסד ונתינה של אברהם אבינו. נכון שאנחנו צריכים לפעול בצורה של גבורה, שזה משמעת עצמית, ולשים את הגבולות, ולדעת להתגבר על כל היצרים וכן הלאה וכן הלאה, וספירת תפארת של יעקב אבינו זה לדעת איך להאזן בין שניהם, ולא להיות מצב, לא להגיע למצב שאתה מתרוקן לחלוטין, ולא להגיע למצב שאתה נשרף כי קיבלתי יותר מדי. אבל אז נכנס לנו מומנט, גורם נוסף בתוך המשוואה. עשיו, היצר, הגוף. הגוף בא קודם. הגוף בא קודם אחריו הנשמה. כשהאדם נולד, קודם יש גוף. הנשמה שנכנסת בלידה היא לא מתבטאת. רק כאשר ככל, ואנחנו נקרא את זה שבוע הבא, עם הצמיחה של הגוף, כוחות הנשמה ממשיכים להיכנס לתוך הגוף, ואנחנו מקבלים מסה קריטית של הנשמה בבר מצווה או בת מצווה. ואז מתחיל הסיפור. מה הסיפור? סיפור הוא כזה. אומר הזוהר בצורה כזאת. תסתכל על זה ככה. והכל זה בצפנים. בברכה על השבטים, השבט הראשון שיעקב מברך, זה שבט ראובן. אבל ראובן אף פעם לא היה בעל משמעות בהיסטוריה של עם ישראל. לא רק זה, ראובן קיבל את הנחלה שלו בפינה, ממש בפינה. עבר הירדן המזרחי, שם בפינה, בצד, ליד המואבים. לא משהו. למה הוא ראשון? ופה הזוהר נותן לנו הסבר מדהים למה ש... וכך הוא אומר. בפרשית ממתת, פסוק ג' ראובן בחורי אתה, כוחי וראשית עוני. תשימו לב, ראובן, מה השורש פה? זה ראייה. ראייה איזה ספירה זה? ספירת חוכמה. חוכמה זה ראייה, בינה זה שמיעה. נכון? לכן בינה, חודש תשרי, מזל מוזניים, אוזן, שמיעה. אוקיי? ראייה זה חוכמה. אוקיי? ראובן בחורי אתה, כוחי וראשית עוני. מה זה ראשית? ראשית חוכמה. יתר שאת ויתר עוז. למי? מאיפה המילים האלה? בוא נלך להתחלה. בחורו של אדם הראשון, קין. איך שקין נולד, ואז קין והבל מתחילים לעמוד על עצמם, ישנו סיפור קשה מאוד בין שני האחים. ונאמר, ואי מקץ ימים, ויבא קין מפרי אדמה, אני קורא בראשית פרק ד' פסוק ג', ואי מקץ ימים, ויבא קין מפרי אדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן ואישה, השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ומנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. פעם ראשונה שאנחנו מדברים על מישהו שבאמת כואב לו, מפריע לו, הוא נעלב, רע לו, קשה לו, ויאמר השם אל קין, למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ. ולך תשוקתו, ואתה תמשול בו, יש לך בחירה. יש לך בחירה, אם לא, אם תיטיב שאת. מה זה שאת, מלשון? סבל, לשאת. קשה לך? בשביל מה באת לעולם? לשאת את הקשיים ולהיטיב אותם. זה בעצם כל המהות של האדם. אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב, לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. זה העבודה שלך. קין הקשיב? לא. הוא לא יכול להתגבר על זה, הוא לא יכול להתגבר על הכעס, על הקנאה, על השנאה, על חרון האף, הוא הרג את הבל. הוא איבד את עולמו. ראובן בחורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת. שוב המילה, שאת. ויתר עוז. פחז כמים אל תותר. כי עלית משקי אביך, אז חיללת יצורי עלה. איפה הברכה פה? יש פה ברכה? אין פה ברכה? ברכת או קיללת? מה, יעקב פה סוגר חשבונות? חשבנו שהוא הולך לברך אותם. עדיין ראובן הוא חלק מ-12 שבטים, חלק מעם ישראל. אומר הזוהר בהי לישנה, על אותה ברכה. אמר רבי יהודה, מה ראה יעקב להתחיל בראובן? יתחיל ביהודה, שהוא הראשון לכל המחנות. יהודה כבר תפס את מקומו בתור המוביל. מכאן ועד היום. איך קוראים לעם ישראל? יהודים, נכון? מי המוביל? יהודה. כבר אלפי שנים שיהודה המוביל. עד כדי כך, שבמקום לקרוא לשפה המקומית ישראלית, היא נקרא יהודית, ולארץ אפילו נקרא יהודה, בזמן בית שני ואחריו. עד שאדריאנוס מהנקמה שינה את השם לפלסטין. עכשיו, אמר רבי יהודה, מה ראה יעקב להתחיל בראובן? יתחיל ביהודה שהוא הראשון לכל המחנות, והוא מלך, ועוד, ממה שאנחנו רואים שלא ברכו וסילק את הברכות ממנו. זה לא ברכה מה שהוא אמר פה, הוא רק ציין את המגרעות של ראובן, עשית טעות. ואומר לו, אתה עשית טעות אחרי טעות. עד שבא משה והתפלל עליו, כמו שכתוב, יחי ראובן ואל ימות. רגע, מה אמרנו? יחי? הנה, יחי ויחי. ראייה, ספירת חוכמה. חי, אמונה חיים. והחוכמה תחיה את בעליה. ושאנחנו מדברים על האורות שבכל ספירה, אז האור שבספירת מלכות נקרא נפש. והאור שבספירת זרנפין נקרא רוח. והאור שבספירת בינה נקרא נשמה. והאור שבספירת חוכמה נקרא חיה. נישון, והחוכמה תחיה, כוח החיים, חי. מה שהסינים קוראים צ'י, והיפנים קי, זה הכוח הקוסמי של החיות. יחי ראובן ועל ימות. אז הוא רומז לנו עוד פעם, אלא ודאי ברכו. מה, יכול להיות שיעקב לא ברך את ראובן? ודאי ברכו. ועלתה הברכה למקומה. מה זה עלתה הברכה למקומה? אומר רבי יהודה, משל לאדם שהיה לו בן. כשהגיע זמנו להסתלק מהעולם, בא אליו המלך. אותו אדם היה עשיר. בא אליו המלך, אמר, הנוטה למות. כל ממוני יהיה ביד המלך שמור לבני. אדוני המלך, קח את כל מה ששייך לי, ותהיה עכשיו אתה אפוטרופוס על כל מה, כל הירושה לבן שלי. וכשירי המלך שבני ראוי לזה, יתננו לא. כך אמר יעקב, ראובן בחורי אתה, אהוב ליבי אתה, אבל הברכות שלך יהיו ביד המלך הקדוש עד שיראך ראוי להן, לפי שהלכת עם הפכה. על מי אנחנו מדברים פה? פה סוד עצום. בוא נחזור ל... להתחלה. החוכמה אומר לנו הרב השלג, אני קורא בסעיף ב' בזוהר הסולם. הערת החוכמה היא סוד חיים. כמו שנאמר, והחוכמה תחיית בעליה. כוח החיות, כוח החיים. פעם אנשים היו הולכים, אני זוכר שהייתי צעיר, היום פחות רואים את זה, היו הולכים עם כזה תליון, ועליו חי. נכון? מה זה? זה כוח החיות. זה כוח החיות. מה זה כוח החיות? זה הכל. יותר נראה. יש הפרש גדול בנבואת יעקב משה לשאר הנביאים. כי שאר הנביאים קיבלו נבואתה מנצח ועוד איזה אלפין. זה מדרגה מאוד נמוכה. זה מדרגה כמו לראות צללית מאחורי הכותל. כאילו איזה הששית דולקת והיא מטילה צלליות על הקיר, ומהצלליות אתה מקיש על הנבואה. בן אדם, מה אתה רואה? סיר נפוח אני רואה. עת שקד אני רואה. יעקב ומשה ראו כאספקלריה מהירה. הם ראו את זה כמו שזה. כמו טלוויזיה. כמו סרט. הם ראו את הדברים כמו שהם. לא סמלים. מה ההבדל? על כן התנבאו במילת קושי הנוקבה, זה הנביאים, כי הם התנבאו ממדרגה של השתקפות של המסרים בעולם הגשמי, דרך העולם, המגבלות של העולם הגשמי. אבל יעקב ומשה הם קיבלו את זה מלמעלה. אבל לא הגיעו, לא מטה לנבואה דווייחי אלא במצרים. כדי להגיע למדרגה הזאת של וייחי, אתה חייב לעבור מצרים. אתה חייב לעבור מצרים תרתי משמע. זה יכול להיות מצרים פיזית, לכן עם ישראל ירד למצרים, או מצרים זה מקום צר. איך אומרים? לצאת מן הקופסה. מה זה קופסה? מקום צר. וקובל צרות, מצרים, צרות, צר, וכן הלאה. מה אנחנו עומדים כאן מהסיפור הזה? בחפירת חוכמה, בחינה א' של הבריאה, כל אחד מאיתנו ניתנה לו המנה של החיות, החיים, שכולל הכל. אין סופית. אבל מה? היה חטא אדם הראשון. היו אחר כך כל מיני קלקולים וקלקולים נוספים. דור המבול ודור המגדל בבל וכן הלאה. וכל אחד גם את כל מיני קלקולים שקלקלנו בגלגול זה ובגלגולים קודמים. האם זה פגם במתנה של האור העליון של החיים שבורא עולם נתן לכל אחד מאיתנו? לא, לא פגם. אם בורא עולם נתן, הוא לא לוקח בחזרה. אז איפה זה? זה שמור בפיקדון. שמור בפיקדון. מה זה שמור בפיקדון? מסביר לנו הרב אשלג. יש לנו בעיה. מה הבעיה? שמנסים להסביר שהאדם ב-70 שנותיו, אז היה 70, היום זה 80-90, וזה הולך וגדל. כל חייו של האדם הוא עובר קשיים, ובעיות וכל מיני התמודדויות וניסיונות כדי שהוא יוכל מה? לקבל את חלקו בעולם הבא. אומר אבא שלג, מה זה חלקו בעולם הבא? זה לקבל את האינסוף. מה זה יעזור 70 שנה אני אעבוד קשה ואני אקבל אינסוף? האם אני פה הסרתי את לחם הביזיון? שילמתי מיליארד דולר על האינסוף. יש ערכי, יש בכלל איזשהו מוזניים שאפשר לשים את האינסוף מול מיליארד דולר? ומה אם בן אדם עבר דברים נורא קשים בחיים? זה שווה אינסוף? למה הדבר דומה, אומר הרב אשלג, שאתה עובר ברחוב ופתאום בן אדם אומר לי, בוא תעזור לי רגע, אני צריך לשים את החבילה. אז אתה מרים את החבילה והוא אומר, אני חייב לשתת לך משהו. אתה לא יכול, אני לא יכול בחינם. נותן לך צ'ק של מיליון שקל. הרווחת את זה, נכון? לא נכון. סך הכל הרמת חבילה. שקלה, נניח 10 קילו, 20, 30 קילו. בשביל זה, המיליון שקל מכסה את הרגע שהרמת את החבילה? זה אותו דבר. לא משנה כמה נעבור בחיים שלנו, לא הרווחנו את האינסוף. ומה אם עברתי 100 גלגולים? גם כן לא הרווחת את האינסוף. 100 גלגולים. בעולם מוגבל וגשמי ונפסד, לעומת אין סוף, אין בזה שום שוויון של ערך. אם מישהו, אתה רוצה, למישהו יש משהו ששווה אינסוף, אתה נותן לו עכשיו מיליארד שקל. שילמת על חלק מהדבר, כמה נשארת חייב? מיליארד פחות אינסוף? אינסוף. לא פתרנו את הבעיה. אז מה זה יעזור שאנחנו נעבור כל כך הרבה קשיים? כי זה בעצם התיאוריה השלטת. תעבוד קשה, תהיה ישר, תגדל את הילדים, תקום באמצע הלילה, תרוץ איתם למיון, תרוץ איתם לפות, אחר כך עם הנכדים, אחר כך עם ההורים שלך, עם הסבים, וזה תטפל באלה, באלה, גם בשכנים, בילדים של השכנים, תעזור לזה, תעזור בעבודה, תעזור לאנשים, גם תשמור שבת, גם והכל, עם כל זה תתגבר, תקבל את העולם הבא. מה אומר הרב השלק? עושה כלום. כמה שאתה תעבור ותעבוד קשה, כמו מטורף כל החיים, רגע לא תנוח. לא שילמת על אינסוף. מה תקנו חכמים בתקנתם? אומר רב השלג, יש רק דרך אחת. רק דרך אחת. שכאשר בורא עולם נותן לנו את הגוף, לפתח חטאת, הזכרנו את זה פה, נכון? לפתח חטאת רובץ. מה המהות של הגוף? רצון לקבל לעצמו. מה העבודה שלנו? להפך את הרצון לקבל לעצמו, לרצון לקבל על מנת לתת. או להשפיע. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? או, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ולכם, מי אני מהנה אם אני שומר שבת או אוכל כשר וכו'? אני לא עושה טובה לבורא. כל הפעולות האלה של לימוד קבלה ולימוד זוהר ולימוד תורה ולימוד זה, ולימוד מדרשים ולימוד כל התלמוד הכל, וכל העניין של לעשות טובה לאנשים ולשמוע מצוות אהבת רעך כמוך, יש לזה מטרה אחת, לא לאסוף קופונים לקפיטריה בגן עדן. המטרה היא למשוך אורות רוחניים כדי לזכך את הגוף. מה הגוף עושה? הוא שולח לנו הפרעות. זה פרעה משבוע הבא. פרעה, תהיות הפרעה. איזה הפרעות הוא שולח? פעם זה כעס, ופעם זה תסכול, ופעם תחושת קורבן, ופעם זה ייאוש, ופעם זה... וכל מיני סוגים של רגשות שהגוף כל הזמן מקרין לנו. וזה עבודה. מתי הוא מקרין את זה? שאנחנו נמצאים במצב של לקבל לעצמו בלבד. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. לא נשמת האדם, לב. זה הגוף. ולכן, עמדנו... שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ושואלים חזן, מה זה לבבך? צריך לאכול לבך. לא שני הלבבות שלך. גם הטוב וגם הרע. גם היצר טוב וגם הרע. רגע, אבל אנחנו לא לומדים בכל מיני תנועות סופר רוחניות או פסאודו רוחניות, כאילו רוחניות. עכשיו, בן אדם צריך לבטל את האגו?
לבטל את הרצון זה חומר הבריאה.
לבטל את האגו זה דרך לגרום למישהו, לתת למישהו את היכולת להשתלט עליך. אנחנו לא אמורים לבטל את האגו. אנחנו אמורים להפוך אותו ולשלוט עליו. מה שכתוב בתניה, איפך ויתקפיה. תיקח את הרצון לקבל לעצמו של הגוף ותהפוך אותו. לרצון לקבל על מנת להשפיע. ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך ובכל לבבך. שני הלבבות. אם אתה לא מהפך את הרצון לקבל של הגוף לרצון לקבל המת להשפיע, מה יעזרו 70 שנה, 90 שנה שאתה עובד כל הזמן? ריבונו של עולם, אני עושה את הכל בשבילך. ריבונו של עולם, מה אני צריך את העבודה שלך? אני נתתי לך, יש לך עכשיו אצלי בנאמנות אין סוף של חיים. כוח החיים. כוח של חי. אתה רוצה לקבל את זה? אתה צריך מה לעשות? דבר אחד. להפך את הגוף. אז שאתה לומד תורה, אתה מושך אור, כי המאור שבה מחזיר או למוטב. שהאור הזה אמור לזכך את הגוף. שאתה לוקח את הגוף שלך, אחרי יום עבודה, ואתה בא הביתה ואתה הרוג, כי עבדת כל כך קשה וכן הלאה, ועכשיו פתאום הילד שלך צריך משהו. והגוף שלך צועק, לא, אבל עבדתי מספיק קשה, עכשיו אני לא יכול, לא יכול. ואתה אומר, לא, 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 גוף, בשביל מה באת לפה? לשרת, לשרת בריאות אחרות. ואתה עכשיו לוקח בכוח את הגוף שלך מהמיטה, וסוחב אותו, במאור פנים, ובשמחה, ובהתלהבות, עד שאתה עושה את זה, ובינתיים מה אתה עושה לאט לאט, אתה מזכך את הגוף. כל הפעולות רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך להם יבא להם טוב. הם לא נעשו כדי לאסוף קופונים בקפיטריה בגן עדן. כל אלה נועדו למשוך אורות שמזכחים את הגוף ומהפכים אותו. ומה קורה שהאדם מצליח אחרי ה-130 שנה? לא 120, יש אקסטרה 10 שנים. וזה עוד פעם, זה לא אומר שאני צריך לעבור 130 שנה, אני צריך לעבור, אבל מה אומר הזו? אני צריך לעבור את מצרים, את הצער, ואת הלחץ, ואת הכאב, וכו', ולשאת את זה. לשאת את המסע בגאון, ולהגיד הכל לטובה. הגוף צורח. מה? איך אמרה אשתו של איוב? ברך אלוקי ומות. מה אתה צריך את זה? לא. אתה צריך לשאת את זה, לסבול את זה משון סבל, להגיד אני יכול, אם אני קיבלתי את המסע הזה, אני אשא אותו, אני אתמודד עד יגעת ומצאת תמים. מאיפה אתה נביא את הכוחות? יש שבת, יש לימוד תורה, יש קריאה בזוהר, יש ענה בכוח, יש תפילות, יש עשייה, קשה לך, אתה בולבל, לך תעשה משהו טוב למישהו אחר. כל זה מתוך מה? למשוך את האורות מן העולם העליון, והאורות האלה לאט לאט מזכחים את הגוף. ומה קורה שעוברים את התקופה הזאת שהיא בסמלי 130 שנה? והגוף יזדקך. והגוף מפסיק להפריע. פתאום כל האור הזה שהיה בנאמנות, כל הכוח, החיות האדיר הזה, מעיין הנאורים תקראו לו, כוח של נבואה, יכולת של להיות על גיבור או גיבור על, פתאום כוחות אדירים, נובעים, מאיפה? מבפנים? זה היה שם כל הזמן. למה לא ראיתי את זה? למה לא הרגשתי את זה? לפתח חטאת רובץ. כל זמן שהגוף היה בסיוע ובכוחו, לא יכולת להתחבר. אז יקרא לזה מעיין הנאורים, אצל אחד זה מתבטא שפתאום יש לו כוחות של חיות, שהוא יכול לרפא את עצמו, ולרפא אחרים, בכוחות לא הגיוניים ולא מדעיים וכן הלאה וכן הלאה. איך הכוחות האלה התגלו? זה כוח החי, זה האור של החיות, של הקיום, כולם בחוכמה עשית, חוכמת אדם תאיר פניו, זה אנרגיה של הקיום, זה החיים, שנובעים מתוך האדם כי הם שמורים לו. אבל אין לך גישה איזה. בשמחתנו, זה לא קורה, לא צריך לגמור את הכל. מדי פעם מתגלה לך כוח מסוים כזה, ופתאום יש לך איזה כוחות על של התלהבות ושמחת חיים, והתעוררות ומעיין הנאורים, ויכולת לעשות ויכולת לראות דברים שלא ראית קודם. כל זה הבא, מה שנקרא, בתור טעימות. אתה רואה מה מחכה לך? משה רבנו עבר את זה בגלגולים קודמים, בתר אותו כי טוב וכן הלאה, גם עדיין הוא מגיע, הוא רואה את הסנה הבוער מתי בגיל 80. אחרי שהוא ברח מפרו, היה צריך לצאת, לאבד את המיטה הנוחה שלו בבית של המלך, ואת הפיג'מה של הנסיכים שהוא לבש, ועכשיו הוא צריך להיות נווד, 40 שנה הוא נווד, ועד שסוף סוף איכשהו מסתדר עם זה, בהתגלות בסנה, איך זה שהוא ראה את ההתגלות בסנה? כי הוא עבר את המדרגה. עכשיו הוא יכול לעשות דברים, עד שהוא מגיע, הוא מגיע לים סוף, אומר, ויצעק משה אל השם, ואומר לו הבורא, מה תצעק אליי? יש לך כוחות על, אתה יכול לבקוע את ים סוף, אתה ובני ישראל, דבר את בני ישראל, וישאו, ואתה קח את מתך ובקעהו. אתה יכול להוציא מים מהסלע, אתה יכול ללכת על המים, אתה יכול לעשות הכל. לא רק משה, כל אחד מאיתנו, העוצמות האלה נמצאות בכל אחד מאיתנו. זה שמור, בנאמנות. עד שאנחנו, מה? נרוויח את זה. זה הרב אשלג אומר, אני לא צריך לעבוד מיליונים של שנים. אני צריך להפך את הגוף מרצון לקבל עצמו לרצון לקבל על מטטט. מה קורה שאני מצליח לעשות את זה? מתעורר כל האנרגיה האדירה הזאת. ואצל אחד זה מתבטא ביכולת של לראות דברים שאחרים לא רואים. ואצל אחד זה מתבטא בכוח של לרפא דברים שאף אחד לא יכול לרפא. וכן הלאה, כל מיני כוחות על. מה, כל הילדים היום רואים את הסרטים האלה שגיבורי על. אחד יכול לעשות את זה, ואחד שולט על המים, ואחד שולט על הקרח, ואחד שולט על האש, ואחד שולט... זה נמצא אצל כל אחד מאיתנו, כל הכוחות האלה. וזה מחכה שנהפך את הגוף, נשלוט בו. וברגע שההפרעה הזאת יורדת, זה כל המטרה של כל הסיפור. הנביאה שנובעת של עוצמות, של חוכמה, של ידע, של... זה החי. זה ויחי יעקב. זה. אבל אתה חייב לעבור את המצרים. אתה חייב לעבור את ההתמודדות עם כל... עם הגוף שהוא המיצרים והקושי וכן הלאה. ומה אם נגיד, אבל אנחנו מסתכלים מסביב ואנחנו רואים כמה כאב וכמה אומללות. כשאדם מסתכל ואין אנשים שלא קורה להם. בשביל זה הכל זה. בינתיים, כמה אנשים אנחנו מכירים שהגיעו לזה? כמה אנשים אנחנו מכירים שפשוט עוברים צער ועוד צער וכאב ועוד כאב וכאב? האם זה שווה? ואנשים אומרים, זה לא פייר, זה לא הוגן. בורא עולם, למה היה צריך את כל זה מלכתחילה? זה נורא קשה. ושזה עולה לנו בראש, אנחנו המצאנו את זה? לא המצאנו את זה. בין בית הלל לבית שמאי היה ויכוח. שנתיים וחצי. בית שמאי אמרו, טוב לו לאדם שלא נברא. טוב? לא צריך. אנחנו מבטרים. למה טוב לאדם שלא נברא? אם לא היינו נבראנו, א', לא היינו מצטערים על זה, כי לא היינו, אז לא היינו יודעים שלא נבראנו. גמרנו, לא היה את כל הכאב הזה. בית הלל אמרו, טוב לו לאדם שנברא. שנתיים וחצי היה דיון מבית הלל לבית שמאי. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. אחרי שנתיים וחצי הגיעו לעמק השווה. אוקיי. טוב לו לאדם, הסכימו כולם, טוב לו לאדם שלא נברא. אבל, מי שנברא לא נותר לו אלא לפשפש במעשיו. אתם יודעים מה? יכול שאנחנו לא מבינים את כל השכל שמאחורי זה כל כך. יכול להיות שהיה טוב שלא נבראנו מלכתחילה, לא היה את כל הכאב הזה. כן, יש כאב, 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 פתאום יש לך איזה טיפה של איזה ניצחון, איזה הצלחה וכן. היה שווה את כל זה? אין אדם שזה לא יעלה לו מתישהו. נניח שלי פחות או יותר טוב, אבל אני מסתכל על אחרים, והלב נקרע, נשבר, לראות את הכאב של אנשים אחרים. אומרים חזל, תראה, האמת, אין לנו מושג, אנחנו לא מבינים, לא יודעים, אנחנו לא נמצאים בכלל במקום כזה שאנחנו יכולים להבין, אבל מה, בינינו, בוא נשים את זה על השולחן. היה עדיף, נכון, אתה צודק, היה עדיף שלא היינו נבראים, אבל אנחנו פה. הדרך היחידה לצאת מפה, זה להמיר את הרצון לקבל לעצמו של הגוף לרצון לקבל המדפת. לא טוב לך פה, לא נראה לך, אין ברירה. הדרך היחידה לצאת מזה, זה לעשות את העבודה. זוכרים מה אמרנו על טיפה חוכם של מחשבי קצים? מתי אנשים מחשבים את הקץ? אולי זה עוד יומיים. אתם יודעים מה? עוד יומיים יבוא המשיח? אני לא צריך לשלם מע"מ, אני לא צריך לשלם חובות, אני לא אשלם, מה? אני לא אשלם את המשכנתא, שזה כבר יבוא המשיח, מה? כל אלה, אני פגשתי המון אנשים, אלה שעסוקים בלחשב את הקיצים, זה אנשים שלא רוצים לעבוד. מאוד פשוט. מי שעסוק בלחשב את הקיצים, זה אומר שהוא לא עובד. מי שמתלונן, למה זה כל כך קשה? זה סימן שהוא לא עובד. כי מי שעובד, אין לו זמן להתלונן. נחזור שוב על מה שהזכרתי הרבה פעמים. הבעל שם טוב הקדוש היה אומר, ששאלו אותו, איך יבוא המשיח? מתי יבוא המשיח? והוא אומר, כשכל אחד יעשה את העבודה שלו. כשאתה מחשב מתי יבוא המשיח, ברור שאתה לא עושה את העבודה. כשאתה מתלונן על אנשים אחרים, ברור שאתה לא עושה את העבודה. כשאתה כועס על זה שלמה אין צדק בעולם, אתה לא עושה את העבודה. כי זה לא עושה את. ראיתם פעם בן אדם מתלונן מוצלח ומאושר? אין כזה דבר. ראיתם בן אדם אגואיסט מוצלח? כלומר מאושר? אין כזה דבר. זה מה שחזל אומרים, זה מה שפרשת ויחי אומרת. לכל אחד מאיתנו מחכה עוצר בלום של עוצמה וכוח וידע וחוכמה וריפוי והכל. כוחות על מחכים לכל אחד מאיתנו, זה שלנו. אין מצב שאנחנו לא נקבל את זה. אבל אנחנו צריכים להגיע לאותו מקום, שזה שלב ראשון, שלא משנה כמה הפרעות הגוף שולח לנו. זה לא פייר. זה סתם סבל. תגיד לי, מה אתה עושה? הסכמנו, זה לא פייר. מה אתה רוצה לעשות עכשיו? יאללה לעבודה, אין זמן. תעבוד. מה זה לעבוד? לשאת את האי-נוחות ואת הכאב ואת הצער וכולי שלך ושל אחרים, ולהפך את הגוף. אתה רוצה לעזור לאנשים? שאתה מהפך את הגוף מרצון לקבל עצמו לרצון לקבל עמד להשפיע. אתה מתחבר לכוח של החיות, אתה יכול לבקוע את ים סוף, לרפא חולים, להחיות מתים, להוריד את הגשם. התנ"ך מלא עם סיפורים כאלה, הגמרא מלא עם סיפורים כאלה, נכון? כל מה שבורא עולם עשה, גם בני אדם יכולים לעשות. זה מה שחזר מלמדים אותנו. איך אני אעשה את זה? ברגע שאני מהפך את הרצון לקבל לעצמו, ברגע שאני עושה את התיקון. ולתיקון ישנם כמה וכמה פנים. 12 שבטים, 12 מזלות. יש את התיקון של ראובן, פחז כמיים, מזל תלה, שזה לקפוץ בראש, להיכנס עם הראש בקיר, להיות פחז כמיים, לא לקחת אחריות וכו'. ולתקן ולעשות את זה, כן, אתה בחן ובחסד וכו', אבל תיקח אחריות. אל תאשים את כל העולם. אל תסובב שופרוני, אני. תיקח אחריות על להיות ראובן. ושמעון, כן, אל תהיה כל כך חומרני, מזל שור, ואל תהיה, ואל תחפש כל כך את, את הנוחיות שלך, ואת הרק בשבילך, ולעשות בגבול שלך, ובקיצור, וכן הלאה וכן הזה ימשך, כל אחד משני מסר שבדים, זה כל אחד מאיתנו יש בו 12 פנים, כנגד 12 שבדים. איך נראית מפה אסטרולוגית? יש בתוך מפה אסטרולוגית, בכל אחת, גלגל שלם של כל 12 המזלות. כל אחד מאיתנו בשלב מסוים יוצא התלה שבו, והשור שבו, הרובן שבו, והלוי, והשימון, והלוי, וכן הלאה, והיוסף, ובכל, ואנחנו צריכים קודם כל לזהות שזה קורה, ולא בזבז את הזמן. לשאת, לקחת את המסע באחריות, כי כדי שתהיה חירות, צריך אחריות. זאת העבודה. ולכן, אתה חייב לרדת למצרים, וכל אחד המצרים שלו. אם הגעת, זה כמו שיוסף לימד אותנו, אם הגעת להיות עבד, תהיה העבד הכי טוב שיכול להיות. אם הגעת להיות עבד בבור בית הסוהר, תהיה הכי טוב שם. והמצוינות הזאת, שמה אתה עושה? אני לא עושה את זה כדי שמישהו יאהב אותי. אני עושה את זה כדי להרגיש טוב. איך אתה יכול להרגיש טוב? שאתה מתיש את הגוף. אתה לוקח את הגוף והופך אותו לכלי שרת של הבריאה, של הבורא, של הברואים. לא כדי שהם יגידו לך תודה. לא כדי שבורא עולם ייתן לך פרס של סמייליז וכל מיני דברים כאלה, מדבקות אחרות. אלא כדי להפך את הגוף, להרגיל אותו, להרגיל אותו. אתה פה כדי, יש לך משהו, תחלק אותו. יש לך סנדוויץ', מישהו רעב, תיתן למישהו גם מהסנדוויץ'. יש לך כסף, תחלק מהכסף. יש לך כישרון, תחלק מהכישרון. כמו שאמרנו בזוהר, העולם יש בו כל מיני, יש חכמים וטיפשים, כדי שהחכמים ילמדו את הטיפשים. אבל רגע, כולם מחלקים, הטיפשים מחלקים החכמים, בזה שהם נותנים לחכמים ללמד אותם. העשירים והעניים מחלקים זה עם זה, שהעשירים יכולים לחלק עם העניים, והעניים נותנים לעשירים לחלק איתם. כל העניין שלכל אחד יש איזה משהו שאין לאחרים, שעל ידי זה שאתה נותן מעצמך, אתה מושך את האורות שמזכחים את הגוף, ואז יכול להתחבר לוויחי. לאותה הערה עצומה של להיות גיבור על, של להיות בנבואה ובעוצמה ובכוח ולעשות דברים. איפשהו כתוב שאנחנו צריכים להיות עשירים כדי לעשות טוב לאחרים? לפעמים בן אדם מגיע, הוא מאוד טוב בלעשות טוב לאחרים, ואז הוא מגיע לאיזו עמדה בחירה באיזשהו משרד ממשלתי, והוא עושה טוב בתקציבים של מיליארדים, וזה לא שלו. לא חייב, ויש אנשים שמרוויחים את המיליארדים ומחלקים ועושים טוב לאנשים עם זה. אני הולך להגיד לבורא איך אני רוצה שזה יקרה? מה אתה הולך לספר לו סיפורים? תספר לו בדיחות אחרות גם כן, נכון? אז זה שאני, אני צריך לעשות את המקסימום, ואז כל אחד והיכולות שלו והחוזקות שלו שהן שונות מאדם לאדם. דבר אחד משותף לכולם. בכל רגע נתון, סע את הקושי, סע את המיצרים. זה, אם תעשה את זה כמו שצריך, זיקחת עוד מדרגה. ואז מה קורה? עוד כוח של חיים משתחרר לך. ופתאום אתה יכול לרפא דברים שלא חשבת שהם אפשריים. פתאום אתה יכול לעשות דברים שזה כוחות של גיבורי על. איך עשיתי את זה? זה בעצם כל המתווה של מה זה לחיות. כי רוב האנשים נולדים וגוססים כל החיים שלהם. הם לא נוסעים, הם מתמרדים נגד הכאב ונגד הצער ונגד ה... וכל הזמן זה לא פייר וזה לא מגן ואני בדווקא... אז מה, הייתי טוב, ועכשיו זה מה שקיבלתי, לא משתלם להיות טוב, אני אהיה רע. יש מישהו שאין לו מחשבות כאלה? אתה צריך לשאת את זה, ולהילחם בזה. ולא רק להילחם בזה, להפך את זה בכוח, בדווקא לכפות את זה. לשלוט בזה ולהשתמש בזה. לעשות טוב לאחרים. ואז אתה מתחבר אל החיים. אז אחד רואה את זה כנבואה, ואחד יש לו כוחות של לעזור בצורה כזאת, ואחד בצורה כזאת. ויש כל מיני אנשים מדהימים בעולם. הם הגיעו לזה ככה. פתאום זה נחת עליהם מהשמיים. לא יגעת, לא מצאת. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. למה? רבי עקיבא שומר את זה, מה יהיו כאלה? אתה תראה, נראה כמו לא יגעת ומצאת, אל תאמין. זה התפוצץ, זה לא אמיתי. לא אמיתי. כל הפרשה הזאת היא מאוד עוצמתית. יש בה לא את הידע של ביאת המשיח. יש את הידע של איך מביאים את המשיח. שכל המין האנושי חי בצורה כזאת. חי, לא גוסס. חי בצורה כזאת. עסוק בלהשפיע לזולת ולעזור לזולת בלי חשבונות. בלי כל הזמן לעשות הנהלת חשבונות לאנשים אחרים. זה בעצם השורה התחתונה של ספר בראשית. זה בעצם השורה התחתונה של המהות של מה אנחנו עושים, וזה ויחי. איך בן אדם מגיע למדרגה של ויחי? ולא, והוא גסס כל חייו. עד שהוא סוף סוף מת ונגאל מייסוריו. אולי פעם הבאה יהיה לו יותר מזל. אולי הוא סבל מספיק. ופתאום הוא יגיד, אני בוחר עכשיו בחיים, לא יודע למה, אני לא יכול לבחור, לא יכול יותר להתלונן. קורה שאדם כל פעם סובל נורא, מצטער נורא מכל השליליות הזאת שמגיע לאיזה גלגול, ומגיע איזה רגע. ששם הוא מהפך את זה. כואב לו, ופתאום לא, בחרת בחיים. משם, עכשיו מתחיל את השלום חשבונות. ואתה משלם את החשבונות. ואתה גאה בזה שאתה משלם את החשבונות. ואתה נושא את החשבונות. ואתה לא מסתכל על חודש טבת, כעל חודש אוי ואבוי, חודש כבד וכל איזה חודש שבו. אם עכשיו נותנים לי את החשבונות, יאללה בוא נשלם. נעבוד קשה, נעבור את זה, וזה יהיה הרבה יותר טוב אחרי זה. פתח לנו אופקים חדשים. לא נמאס לשלם את אותו חשבון כל כך הרבה זמן. אז פגעתי בזה, ועשיתי ככה, ואני אפילו לא יודע במי. אני יודע שאני משלם איזה חשבון. יאללה, תשלם את זה כבר, תיקח את זה בקלות, בשמחה, תשתמש בזה כדי לעזור לאחרים, ותראה ששילמת את החשבון. מה, הכל יהיה עכשיו מושלם? לא! אבל אחרי שאתה משלם פעם, פעמיים, שלוש, וכל פעם אתה מרגיש את ההתעלות הזאת שמשתחרר לך איזה כוח של חיים, אתה מקבל אומץ. אתה לפחות מתייאש. ואז התחברת למעיין הנאורים, לכוחות על, של גיבורי על, ואתה חי את זה. אתה לא תלך להגיד לאנשים שאתה חי את זה, כי חשבו שהשתגעת. אבל מי שעשה את זה יבין את זה. אז אלה שעשו את זה מפרגנים לאלה שעשו את זה. ואלה שלא עשו את זה, עסוקים בלהתלונן שאין צדק, הנה, תראה לזה, תגיד לי, אתה מוכן לעשות מה שהוא עשה כדי לקבל את מה שהוא קיבל? כשתגיע לשם, אז תהיה בתוך בינתיים, אתה גוסס. אבל אנחנו רוצים לבחור בחיים ובחרת בחיים, וזה הכוח, לקראת השובבים שמתחילים שבוע הבא, שאז ממש מתחיל ממש החשבונות של התיקונים, של העבודה, של כל, בשישה שבועות יש לנו אנרגיה מרוכזת, שאחרי השישה שבועות האלה אפשר כבר להרוויח חלק גדול ממה שאנחנו מדברים עליו פה. כל אחד לפי העבודה שלו. תודה רבה ושבוע טוב. בהצלחה רבה.